הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, כלכלה מבראשית. יואל חשין עושה ריסטארט לסטארט-אפ הציוני. בהגשת יואל חשין.
ושוב, אנחנו בתוכניתנו, כלכלה מבראשית, עושים ריסטארט לסטארט-אפ הציוני, והיום יש לנו אורח מעניין במיוחד, כי הוא משמש כחברותא שלי במשך תקופה לא מבוטלת, קוראים לו אלעזר שטורם. ערב טוב לך, אלעזר.
שלום, שלום, ערב טוב ומבורך, ואני מבקש ממך שתספר מה אנחנו עומדים יחד.
אנחנו עושים פרשות השבוע מדי שבוע בשבוע, ואנחנו מדברים על חזון אחרית הימים, ואנחנו מדברים על עתידו של הפרויקט הציוני, וזו הסיבה שהזמנתי אותך לפה, אבל, אני לא יכול להתחיל את מפגשנו מבלי שאני אתייחס לדימוי שהיה לי ממך עד שנפגשנו.
ספר על הדימוי.
אתה נתפסת לי דרך אגב, כשאני עשיתי עכשיו אלעזר שטורם בוויקיפדיה, התוצאה הייתה מנחה ישראלי. האם אתה רוצה להיזכר כמנחה ישראלי?
אני מוכרח להודות שאני אינני עוסק באיך אני רוצה להיזכר. אני הווה. תמשיך.
אוקיי, תשובה יפה. אני אתעקש ואומר שאני לא מצליח להבין אותך. אתה איש תקשורת. אתה מבין בדימויים, אתה מבין במוניטין, אתה מבין בבנייה של רפיוטיישן, ועם זאת, אני יכול לומר לך שלפני שהכרתי אותך, נתפסת בעיניי כמנחה של אנשי ימין סהרוריים לחלוטין, ולקח לי הרבה מאוד זמן לנפץ את הדימוי הזה שהיה לי ממך. ובעצם לגלות שאתה תלמיד חכם, אמית של
כל
ממש.
קודם כל כבר היה שווה בשביל כל המחמאות, מבחינתי נגמרה השיחה בינינו, הרי לא תיתן לי עוד מחמאות, זה אחד. דבר שני, אתה יכול להגיד לי למה נוצרה התדמית הזו אצלך?
אתה מנחה בערוץ של אנשי ימין, דן עם אנשי ימין על נושאים כאלה ואחרים, ככה, אתה יודע.
טוב, תן לי עכשיו דוגמה, אני אתקל אותך כמעט. תן לי דוגמה לאנשי ימין סרורים שראית אותי מראיין. אתה רוצה שנדלג על הלוח?
אתה לא רוצה, אתה רוצה, למה אתה הורס לי את ה...
לא הורס לך כלום, אנחנו מדברים.
אני, מה שאני יכול להגיד לך, בגלל שאני חושב שאני יכול להתאפס כישראלי הממוצע, אני חושב שיש עוד הרבה מאוד שחושבים שאתה אם אני סהרורי והזוי.
בסדר, יואל, ויתרתי לך, או איך שאני קורא לך, יויליש, שמה, כן. ויתרתי לך, ואני אתייחס לך, אני יודע בדיוק למה אתה מתכוון. שמה, ערוץ טוב שאני עובד בו, כבר למעלה משלוש וחצי שנים, בקשר שלי עם הקבוצה נמשך 15 שנים, בעשייה טלוויזיונית שונה ומשונה, זה ערוץ שהסכים ברוב טובו גם לקבל אותי, על אף שאני באמת, אין לי את המכנים המשותפים, נקרא לזה האמוניים או האמניים האלו, שרוב האנשים שם הם באמת אחוזים בהם. אני כבר מזמן, הרבה לפני שחלמתי בכלל על ערוץ טוב, לפני שהיה קיים, פרשתי מהשמאל הישראלי, 30-35 שנים, הייתי איש שמאל ממשי, כולל פעילות פוליטית וכיוצא באלה, וברחתי מהם אחרי שהבנתי, הבה נכנה זאת בדינות את הכזב שקיים בשמאל הישראלי. בזאת לא הפכתי להיות איש ימין ישראלי. אני לגופו של עניין, אני חושב, מנסה בכל כוחי לחשוב באופן חופשי, את הביטוי free man אתה בוודאי מכיר לא פחות ממני, ושם אני ניצא. ונכון, אני מראיין אנשי ימין, אז מה?
דרך אגב, חשוב לציין...
רגע, עכשיו אני אזכר פתאום. רגע, גם אותך ראיינתי.
נכון.
אז מה, הרגשת כל כך רע? נהדר, והרגשת כל כך רע שמה?
הייתי צריך לבלוע את ה... לאכול את הכובע על זה שבעצם היה אחלה רעיון. בעצם זה הרגעים הראשונים שהבנתי שאתה לא בהכרח סהרורי, אלא יש לך מה למכור, וככל שעבר הזמן הלך והתברר לי שאתה אחד מתלמידי החכמים הגדולים במדינת ישראל. אתה אוהב ללמד מעומק הלב. זה בנפשך, זה בנשמתך, אתה גידלת תלמידים, אני רואה איך אנחנו לומדים ביחד, אני רואה איך אתה עובד עם אנשים נוספים כמו ליאני ואחרים, אני רואה את מערכת היחסים הנפלאה שיש לך עם הבן שלך, יש הרבה מאוד מה ללמוד ממך, וזה לא דמות שאתה מטפח. מעטים יודעים שאתה הוסמכת לרבנות בגיל 19, למה אתה לא מספר את זה?
בואי נעשה את התחקים ממש. אני מוכן להגיד לך, אתה יודע איפה נמצאת תעודת, המקום היחידי שהיא שרדה תעודת הרבנות? העותק שהיה לי עבד מזמן, אבל היא קיימת במקום אחד, אנשים לא מאמינים לי שאני, מה אכפת לי? התעודה קיימת במרתפי משרד החינוך. כי בגין התעודה הזו, התקבלתי להוראה במערכת החינוך התיכונית, וגם דרגתי הייתה דרגת BA, עם התעודה הזאת. עכשיו תגיד לך, אתה הגעת לזה.
מה, אני, למה אני צריך לספר לך את המקורות? יש לי מקורות. יש לי מקורות, לא, 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 אני לא יכול, יש עניין של חיסיון עיתונאי וכיוצא בזה, אין בכוונתי. לעשות זאת.
אפשר תחנה לרגע, לזוז הצידה?
בטח.
אני מת. נשמע אותך מתאר את המקומות בהם אנחנו לומדים. אנחנו לומדים אחת לשבוע, לעתים פעמיים בשבוע, אנחנו לומדים בעיקר פרשת שבוע, אבל משהו הרבה יותר רחב, פרשת שבוע במובן רחב. איפה אנחנו לומדים?
איפה?
כן. פיזית, איפה אנחנו לומדים?
אנחנו לומדים אצלי בבית.
יש עוד מקום שאנחנו לומדים.
אנחנו לא, אנחנו, הלימודים שלנו הם בימי חמישי בלילה, ברחוב רוטשילד בתל אביב, שיש בלגן אחד גדול, וכל המוני בית ישראל מגיעים לרחוב רוטשילד בתל אביב, לרבות זה של נחמן מאומן וכל הדבר.
שמחזירים בתשובה.
של מחזירים בתשובה.
עכשיו זה לא יאמן, אני מוכרח להגיד שאתה פתחת לפניי, תשמע, אנחנו נראים כמו שניים שמפרקסים זה את זה, אבל לא נורא, יסולח לנו. כשאתה גררת אותי החוצה, ואמרת אלעזר, בוא נלמד בהליכה, אני רק נזכרתי בשתי דמויות תלמודיות, אגב, זה מופיע המון פעמים בתלמוד, שהלכו בדרך ולמדו תורה, אמרתי, יאללה, בוא נעשה את הדבר הזה. ואני מוכרח להגיד, זו חוויה מטורפת, להסתובב בתוך הטרפת התל אביבית, בימי 50 בערב, אלפים, 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 או יושבים, עומדים, צועקים, מידלך ואינגלך, מה שאתה רוצה, ומסתובבים שני זקני הדור, אתה ואני, ולומדים תורה. זה הרי הזוי. אבל לומדים ממש, מה זה עושה לך הלימוד בהליכה?
אני חושב שאנחנו בעידן הקשב, או עידן חוסר הקשב, קשה מאוד להתרכז, תוך כדי הליכה ברוטשילד, אני חושב שהחומר עובר יותר טוב. שם הבנתי הרבה מאוד דברים. אני רוצה להגיד לך, פרשת השבוע האחרונה, שאנחנו דנו בנושא הזה של יעקב אבינו, שאני הולך לדבר על זה בערוץ 10, מחר, לא, ביום שלישי, הוא מרתק.
ספר.
בעצם מה שעלה מהלימוד שלנו זה שיעקב אבינו לא התאבל על בנו יוסף. הסיפור לא היה אבל על מות הבן.
22 שנים. למה? תמשיך. למה לא התאבל?
22 שנים שהוא לא טוב, ידע מה קורה.
תן לי להציג לך שאלה בשביל לחדד את העניין עד הסוף, בסדר? קצת אני רעיין אותך, מה אפשר לעשות? תסביר לי איך יכול להיות דבר כזה, שאב שבנו לוקח ממנו, ולפי כל מה שציירו לו נשחט או נטרף בידי חיי, ביהיו לו את הבגד הפסים הזה, תרוב תורף בני
ירוחי,
החלטו. איך זה עולם התאבד? למה? ואיך?
אני חושב שהייתה לו סיבה מאוד טובה לא להתאבד. כמו...
להתאבל.
להתאבל. מאוד פשוט. הבן שלו עוד לא מת. זה כמו דוד שהתפלל וצם עד הרגע שהוא הבין שהבן שלו מת. הוא לא ידע מה קורה עם הבן שלו. הסיפור של יעקב אבינו ולכתו של יוסף מדגימה לנו בצורה חיה... מה זה הורה שלא נמצא עם הבן שלו, שלא יודע מה קורה עם הבן שלו, שהוא נמצא רחוק ממנו, והוא עובד עצות, חסר עונים. הוא היה 20 שנים כמרקחה, שהוא הגיע לפרעו ואמר לו, מעט ורעים היו ימי שני חיי. פעם חשבתי שהוא סתם בחיין. היום אני מבין, היו לו 20 שנים של גהנום עלי אדמות.
שצריך על זה להוסיף עוד נדבך, קודם כל אמרת דוד ובנו אבשלום,
לא, לא אבשלום, הבן שלו, הבן של בת שבע, שלא...
שמת. לא, אבל יש סיפור עם אבשלום, שברגע שאבשלום מת, הרי אבשלום ניסה להרוג אותו בכלל. הוא ברח, הוא כמעט הצליח, וכשאבשלום נהרג, הוא מתאבל עליו בכל דרכי האבל, והסביבה שלא כועסת עליו כעס, היום בנורא, והם לא הבינו שבסוף, עם כל מה שהבן עשה, אבל הבן מת. דומני ש... אין משהו יותר נורא מזה, לא צריך אותי בשביל לדעת את זה. ואתה מצביע לעובדה מרתקת ביותר, והיא שחוסר הידיעה הוא נורא, לא פחות ואולי אפילו יותר מהידיעה. אולי הוא חי, אולי הוא תפוס אצל מישהו, אולי זה רמאות. והתקווה, התקווה, התקווה הנוראית הזאת, זו תקווה נוראית. אתה כל יום בבוקר, אני שומע את האב האחרון, סליחה, גווילי נדמה לי שמו, שעדיין בנו לא הוחזר, ואני שמעתי אותו הבוקר אומר... אני הולך לישון בערב, וכל הזמן מקננת בי מחשבה, אולי הוא בכל זאת חי. אתה יודע, אתה קרוע מזה, וזה מה שאתה תיארת.
כן. הן שבעצם עדיפה הוודאות הטרגית מאשר מצב של חוסר ודאות. משם אני לוקח את זה כמובן לכלכלה. המצב הגרוע ביותר בכלכלה הוא חוסר הוודאות.
וואלה, תסביר.
בחוסר ודאות אנשים נמנעים מלהשקיע. במצב של חוסר ודאות אנשים לא עושים דבר. ברגע שיש לי ודאות, גם אם הוודאות היא שלילית, אני יכול לתכנן. ברגע שאני יכול לתכנן, יש לי כלכלה, יש לי מהלכים.
אני רוצה להבין מה שאתה אומר, כי זו סוגיה מאוד מורכבת, העניין של ודאות, והיא ודאות. חברי, חבר נפש, גרשון, האלוף גרשון הכהן, טוען כל הזמן שמהותו של צבא, זה חוויית הכאוס, תורת הכאוס שלו אומרת, בטופ חוויית הכאוס הגדולה ביותר זה בצבא, אין מלחמה שיש בה יסוד ודאות, ודווקא בתוך האי-ודאות, אני גרשון הכהן יכול לפעול כחייל, ולהפעיל כוחות ולשנות עמדות, ולא להיות מחויב לשום דבר.
נכון.
איך אתה רואה את זה?
אני מסכים איתך שיש אנשים שבמצבים של חוסר ודאות, מצליחים להשביח את האפקטיביות שלהם. אני גם אחד כזה. אני חושב שזה נכון.
אז סותר את מה שאמרת לפני רגע. אמרת בכלכלה, בכלכלה אני חייב ודאות. אין
כלל
ודאות?
שאין בו יוצא מן הכלל הוא בכלל לא כלל. אתה מכיר את זה? נזכיר למאזיננו שאתה בעצם היית דוס עד גיל 19 או משהו כזה.
אתה רואה, פספסת בתחקיר 22 בשבילך.
כן, ובאיזה שלב עזבת את העולם החרדי ועברת להיות אחד מנושאי הדגל של יהדות כתרבות. בוא תפתח את הנושא הזה קצת.
שמע, אני אפתח בשמחה, זה מהות חיי, אבל זה נושא ענק, ואנחנו צריך מאוד לצמצם אותו, במידה זו יש שטחי. שמע, העולם היהודי של העת החדשה, בעיקר במאות 18-19, מתפרק. Mm-hmm. באירופה, שזה מרבית היהודים, זה בערך 85% מהיהודים, אנשים לא יודעים את זה. הוא מתפרק והוא מפסיד בשיא המאה ה-19 כ-50% מהיהודים, מסתלקים ובורחים לעם היהודי, וזה יוצא משבר היום אצל אלה שנשארים. מצד אחד יש לך את התגובה החרדית, כאן נולדת החרדיות שהיא זהות יהודית חדשה לגמרי, בחלק השני של המאה ה-19 באים יהודים שרוצים להישאר יהודים ובאים אומרים, אני חילוני. הם לא אמרו חילוני, הם אמרו אני חופשי, סקולרי אם כבר. והם חיפשו את הדרך איך אני נשאר יהודי ואני לא מחויב לעולם של שמירת תורה ומצוות, ואז הם פיתחו את המודל שנקרא יהדות כתרבות. זו הגדרה גם מאוחרת יותר. הכהן הגדול ביותר של החבורה הזו היה ביאליק, אבל עוד לפני ביאליק זה מתחיל וממשיך גם אחריו. היהדות כתרבות...
מצד שני, הוא לא הפסיק לבכות את מותה של היהדות כפי שהוא הכיר אותה. בשירים שלו...
זה לא סותר. יש לי געגועים אדירים לחוויות או חטיבות של חוויות או התרחשויות בעולם החרדי שלי, ואני לא רוצה, אני מאוד לא רוצה לחיות שם היום. אוקיי? זה לא סותר. והרעיון של יהדות כתרבות בתמציתו הוא זה. אני נאמן למורשת התרבות היהודית שלי תוך כדי ביצועי סלקציה בתוך התרבות עצמה. כמו בכל תרבות ובכל תהליך תרבותי. משמע, יש חטיבות תרבותיות שאני לוקח איתי, ויש כאלה שאינני לוקח איתי. תמצית התרבות היהודית, אני עוסק במדרש, אני עוסק בפילוסופיה, אני עוסק בהיסטוריה של עם ישראל שכידוע לך, אני אוהב אותה ביותר ביותר, אני בוטש בתוך הדברים האלה, אני יוצר, אני כותב, אני חוקר, אני לומד, מלמד, וכל זה תוך כדי סלקציה מסוימת, יש לי חברותא גם אני שאני לומד, רב שאנחנו לומדים כבר 11 שנים. בתחילה עוד נדנדתי לו, למה אתה לא מנדנד לי שאני שמור מצוות? אז הוא אומר לי תשובה, לכן אנחנו מחזיקים מעמד, אלעזר זה לא מעניין אותי, תעשה מה שאתה רוצה.
אוקיי, אז למה הוא שומר מצוות אם ככה?
כי הוא איש מאמין בכל רמה חבריו, הרב דובי רבינוביץ', בניו יורק אגב.
ישעיהו ליבוביץ', אתה עושה איתו בזום בעצם. כן. ישעיהו ליבוביץ', שאתה מספר שהבן שלך היה היחיד שהוא היה, שימש כסנדק שלו, שהיה מאוד קרוב אליך, היחיד? שהאמין בשמירת מצוות, איך הוא תפס את... את העובדה שאתה חילוני.
תכף אני אגיד לך, היחיד שהוא היה סנדק שלו, של איתמר שאתה מכיר אותו, של בני, היחיד שלא בנחדיו. בנחדיו הוא היה סנדק, אחרים הוא לא הסכים, זה נכון. שמע, קודם כל, ליבוביץ' לא היה אכפת לו מהאנשים אישית עושים או מאמינים או לא מאמינים, או חווים את החוויה הדתית שאומר מצוות או לא, זה לא עניין אותו בכלל. הוא לא יתעסק עם זה ולא אכפת לו מזה. וכמובן, גם לא אכפת לו שאני בא אליו בשבתות, נניח.
למרות שהוא ידע שאתה נוסע אליו.
ברור. זה לא העסיק אותו בכלל. אחד. שתיים, אנשים לא יודעים, אבל שמירת המצוות של ליבוביץ' היא שמירת מצוות חרדית פרסה. הוא היה במובן, במקטע של, של שמרת מצוות, הוא היה יהודי חרדי לכל דבר בעניין. הוא גם ראה והקונצפט שלו שהיהדות מושתתת על שמירת מצוות. ובלי שמירת מצוות זה דבר חסר פשר, זה ליווה אותו כל חייו. אבל כמו אנשים גדולים רבים, בעצם כל האנשים הגדולים שהכרתי, יש בהם סתירות פנימיות. אז היה לי יום אחד ויכוח, אגב, יום אחד זה התפוצץ, אבל היה לנו ויכוח שנים לגבי הקונצפט של יהדות כתרבות, שהוא סבר שזה הבל גמור. אין דבר כזה, מה אתה מלבל לי את המוח על תרבות יהודית וזה, הוא רב לא רק איתי, גם עם אחרים. יום אחד אנחנו עושים במונית אחרי, היינו בכנס בבן ליר, ומשם נסעתי איתו הביתה, ואני מספר לו, שמע, בשבת זו הלכתי ביום שישי, עשיתי זה כל שבת, אגב, הייתי הולך עם... נהגתי ללכת מילדיי בימי שישי, ובשבת היינו הולכים לבית הכנסת, כל פעם בית כנסת אחר, שבית הכנסת לא יהיה מקום זר עבורם. ותמיד אמרו להם, ישמורו מצוות, אמרתי, מרצו, ויהיו אינטליגנטים שישמורו מצוות, מה, אני מתנגד לזה? לא. ואז כשהוא אמר לי, אין יהדות וכל יתר הסיסמאות, נקרא לזה, שהוא השתמש בהם, או הסלוגנים, לא סיסמאות, שהוא השתמש בהם, אמרתי לו, טוב, אני מבין שמבחינתך, עדיף שאני לא אקדש ביום שישי על היין, ולא נשיר שירי שבת, ולא אלך איתה לבית כנסת. מאותו רגע עד שהגענו הביתה, הוא שתק, 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 הגענו הביתה, אני מלווה אותו במדרגות, הוא אומר לי, אני כבר לא כל כך בטוח בעמדתי. זו גדולתו של האיש הענק, החד פעמי הזה. אני לא בטוח בעמדתי. עכשיו אני אומר לך את זה, אני מתרגש.
כן, זה באמת מרגש. אני רוצה רגע להתמקד יותר בנושא שלפנינו. אנחנו עברנו מלחמה מאוד קשה שפרצה ב-7 באוקטובר. ישראל כבית ששומר על ביטחון היהודים הישראלים בביתם, או כמקום ששומר על הישראלים בביתם, הוכח כאלטרנטיבה שנויה במחלוקת. אני הייתי שמח שתתייחס לזה כפי שאתה מבין, אבל אני אפתח בשאלה שאני שואל את כולם, האם אנחנו נמצאים בראשית או באחרית? הפרויקט הציוני לדעתך.
אני לא חושב שאנחנו בראשית, יען כי כבר אמרו למעלה מ-100 שנות ציונות.
האם הטוב עומד עוד לפנינו או שהוא מאחורינו?
אני מנסה להתחמק מהשאלה הזאת. מה אתה שואל אותי שאלות שאני צריך להתחמק מהן? טוב, אני בכל זאת אגיד לך. אני רוצה להתחיל באמת מלייבוביץ'. לייבוביץ' היה הראשון ששמו לעיניי דגל אדום ענק, כשהוא אמר לי את המשפט, הוא אמר לי, אמר גם לאחרים, אמר גם בציבור, המקום שבו מתו הכי הרבה יהודים מאז מלחמת העולם השנייה, זה פה במדינת ישראל.
מדהים.
וכששמעתי את זה בפעם ראשונה, אכן דהום נדהמתי, נשתוממתי ואמרתי לעצמי, רגע, וואו, רגע, אז מה, אז הפרויקט הציוני הוא כבר מתערר ומתנדנד, והתשובה שלי, כבר זמן, מה כזה אחר, הייתה לא. זה נכון, העובדה עצמה מאוד נכונה, אבל האם אין זה נכון שקיומה של מדינת ישראל גם הבטיחה, אני מדבר על שנות עבר, כי היום זה נהיה טעון ופרובלמטי, וגם אני אתייחס מיד, הבטיחה לשנים רבות וארוכות, ואפשרה ליהודים בעולם לפרוח. פריחת היהודים בעולם במשך 75 השנים האחרונות, בעולם, לא רק בארץ, היא חלק מושתתת על להיות מדינת ישראל מדינה חופשית, דמוקרטית, ומשגשגת ברמות מטורפות.
כן, אבל למה פה?
רגע.
בוא לארגנטינה.
אילו כל היהודים היו מתיישבים, אין לי סיבות מטאפיזיות להגיד לך למה פה. תהיה לי תשובה, כשאתה תאהב אותה, למה פה, למה ככה? ככה? מה זאת אומרת? כלומר, מבחינתי, אני לא...
לא, אני דווקא לא אוהב את התשובה הזאת, מכיוון שפה...
האם ארץ ישראל היא ארץ הכי יפה בעולם? שטויות והבלים. האם היא המדינה הכי מוצלחת בעולם? שטויות והבלים. אבל אבי היה אומר עליי משפט שאת זה אתה בטח תאהב, היו באים להתלונן, וצרות שעשיתי, וכל מיני, ותמיד אני אומר, ביידיש, אריז טאקה אייזלה, אוברסיסמן אייזלה, הוא אמנם חמורון, אבל מה אני אעשה החמור שלי? נכון שאתה אוהב את זה?
כן, אבל לא,
אני אגיע למלחמה בחזרה, זוהרצי, אתה שאלת שתי שאלות, לא רק שאלת על המלחמה, שאלת גם למה פה. התשובה היא, זו ארצי, וזו מולדתי, יש טובות מנה, יש אפות מנה, זה שלי, כאן אני נמצא, ואת הפה הזה אני אוהב.
המלחמה שינה סדרי עולם. 1,500 הרוגים ביום אחד לא מצדיקה.
המלחמה לא שינתה סדרי עולם, המלחמה עיר ערה.
אתה מוכן לא לגלות לציבור שבעצם גם בחברות אתה משתמש כדיקטטור ותתן לי להתבטא רגע? 1,500 הרוגים ביום אחד מעלים שאלות מאוד כבדות.
נכון.
הטוב למות בעד ארצנו של טרומפדור עבר להיות מזמן טוב למות בעד עצמנו. 1,500 אנשים שנהרגו פה, אם היינו בארגנטינה, הסיכוי סביר שזה לא היה קורה, אם היינו באוגנדה, הסיכוי סביר שזה לא היה קורה. מה אתה מבלבל במוח?
קודם כל אני אוהב לבלבל במוח, זה אתה יודע, זה לא חטא כזה גדול בין שנינו, זה דבר אחד. שמע, אני אגיד לך משהו, אני הרי עולה חדש מבני ברק, אני עולה חדש עליכם, הצטרפתי עליכם, הסתכלתי בכם מבחוץ בקנאה, מי אתם ומה אתם. ואז לאט לאט למדתי גם ציונות, ובמשך הזמן לעומק. והנה ישנה החוויה הזו שאני פתאום מגלה את הטוב למות בעד ארצנו. אני זוכר את הקסם שהמשפט הזה ילך אליי, אמרתי פנטסטי, אבל זה לקח מעט מאוד זמן עד שאמרתי לעצמי, רגע, מה פתאום טוב למות בעד ארצנו? רע למות בעד ארצנו. כי רע למות. מה פירוש להרג במלחמה זה טוב? מדינת ישראל, העם הישראלי שנבנה והלך מטרומפלדור
ואילך,
היה זקוק,
באיזה שנה?
שהייתי מאוד צעיר, 3-4 שנים אחרי עלייתי ארצה, אני אכן כך סברתי, כך ראיתי את זה. וכידוע לך, שירתי בצבא, וציונות עשיתי גם בצבא.
אוקיי, אז אתה מסכים איתי. אז אתה מסכים איתי.
שרע למות בעד ארצנו, אני מסכים איתך. אני מסכים שרע להרג. אבל גם יכול להיות שאין ברירה.
כן? למה אין ברירה?
יכול להיות, כי...
אולי באוגנדה לא היו מלחמות כמו שיש לנו.
קודם כל מזל שאנחנו לא באוגנדה, כי אם היינו באוגנדה היו שם מלחמות אחרות, ואולי יותר נוראות.
לא, 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 לא.
תגיד ארצות הברית, תגיד גרמניה, תגיד ארגנטינה.
ארגנטינה.
כל המקומות שבהם רצו היהודים וחלמו, אכן, היו יהודים שחלמו להיות שם. אתה יודע שגם בארצות הברית היה אותו נוח מפורסם שהקים מדינה יהודית, החלומות באוגנדה ידועים לך, החלומות על ארגנטינה ידועים לך.
39 מקומות על פני הגלובוס הוצאו ליהודים, והם בחרו במקום שכנראה הוא המורכב ביותר והמסוכן ביותר לחיות בו, במובן של ברית גורל, במובן של להקים בית שישמור על היהודים ועל ביטחון היהודים.
ואתה נתת בזאת את התשובה. ברית הגורל, על אף כל מה שאמרתי, אני לא רואה ארץ ישראל ולא קדושה ולא בטיח ולא שום דבר לא. אני רק רואה בארץ ישראל היסטוריה. אני רוצה להוסיף עוד נדבך כדי שזה לא כל כך שטחי. הרע, מזל, הטוב או הרע ואנחנו כאן. זה כאילו נראה ככה, אמרו לי לא לתופף על השולחן, יאללה חדלתי. אני רוצה להגיד עוד משהו. בסופו של דבר קיים בי גם יצר יהודיסטי שלא קשור לציונות. הציונות זה תנועה פוליטית בזמן נתון מודרני. אתה ואני, כשאנחנו נטייל בציפורי, או בבית שערים, עומדות היו רגלנו, תעמודנה רגלנו על עברים ועל עומקים היסטוריים. כשאני מסתובב בנניח ירושלים, עם כל הביקורת שיש לי על מה שעשו לירושלים המודרנית, עדיין אני נמצא במקום שהקשרים הם בלתי אמצעיים.
כלומר, אתה ממשיך...
אני יכול להסתובב ברמת הגולן ולמצוא את בתי הכנסת שם.
אבל אתה נותן לי את אותה התשובה. אתה נותן לי את אותה התשובה שלמרות כל ההרוגים, ולמרות כל הכאב, והשכול, והכל, והחמאס, וכל הדבר הזה, צריכים לגור פה.
נכון.
לא מקבל.
אל תקבל.
לא,
אבל העובדה שאתה גר פה.
כלומר, בעקר...
כששרים את השיר הידוע, יואל מוישה סלומון, שנדמה לי הוא מוכר לך,
כן.
ושהוא מתחבר לפתח תקווה, והפתח תקווה, אם מתחברים לסול סלומון, ההוא שבא בכלל מירושלים, היישוב הישן, וחבורת שבעת הבנים שהתחילה לבנות השכונות, אני יודע כמה אתה מתרגש, אני יודע כמה אתה מחובר.
כן, אבל יש הבדל.
אני יודע כמה אמא שלך מחוברת לזה, אני יודע כמה המשפחה שלך מחוברת.
אבל יש הבדל
גם
בינינו.
אתה, רע, כן. אנחנו בתקופה רעה מאוד לטעמי.
אוקיי. ומה התקופה הרעה הזאת? איך אתה רואה את ההתפתחות?
איך אתה מגן על עצמך, תגיד לי?
איך אתה מגן על עצמך?
אחרי שאתה תוקף אותי, אני אומר לך...
איך אני מגן על עצמי?
אתה אותו הדבר, אתה אותה משבצת קרקע.
כן, אבל יש לי הסבר אחר לחלוטין. אני חושב שמשהו שאתה יודע, על הקומה של ברית הגורל יש גם ברית ייעוד. ואני חושב שאם לא נגשים את ברית הייעוד, חבל על הזמן על כל הפרויקט הציוני.
קודם כל... לא התווכחנו בכלל, כידוע לך היטב, אני מסכים בעניין ברית היהוד. לא בטוח שנגיע לאותם גוונים מדויקים של ברית היהוד, אבל זה לא כל כך רע, כי הנושא של ברית היהוד של העם היהודי הוא משהו רחב מאוד. למשל, נכון שאתה אוהב ללמוד תורה?
כן.
נכון שתמיד עליי שאני אוהב ללמד תורה?
כן.
ואני אוהב ללמוד תורה.
כן.
ואני לומד אותה עשרות שנים, והלימוד הזה לא נגמר, הלימוד שלי לא נגמר. תוצאה זה שאני גם יכול להתגלגל איתך בדרכים בללמוד יחד. ואם יש לנו ייעוד, אז היהוד הוא התרבות היהודית הפנטסטית, רבת המשקעים, רבת הגוונים, רבת היכולות, רבת הזהויות, רבת הריחות, רבת הצפות.
רגע, אני לא מבין. אני יזם. דרך אגב, גם אתה יזם. כן, אתה היית הראשון שבנה בצפת מה? גבינות ויין?
בית יין וגבינות.
בית יין הגבינות הראשון בישראל. ואין לך עשרות יזמויות לאורך השנים.
רגע, היין וגבינות, איפה שלפת לי עכשיו?
לא מגלה את המקורות.
אני אתלונן עליך.
כן, אז אני...
בני הצוות שיושב פה.
יזם צריך שתהיה לו תכלית. התרבות היהודית היא לא תכלית.
לא מסכים איתך בכלל. התרבות היהודית היא יצירתו של עם. ויצירתו של עם לא בא מתוך תכליתיות, אלא יצירתו של עם נובעת ממעמקי הטירופין של הנשמה, עושר העירייה, עושר היכולת ליצור, וכי אתה יודע מאיפה באה היצירתיות שלך? אתה יודע מאיפה זה מגיע כל מיני רעיונות, שאתה אפורם, ומי כמוני יודע כמה אתה יצירתי ומלא רעיונות.
אבל מה זה קשור לענייננו?
תרבות באה מאסופה של רעיונות, מאושר של רעיונות, מאושר של האנשים שמפרים אחד את השני, נוצרות שכבות תרבותיות, אתה יונק מהם, אתה בעצמך נובע, אתה מעיין.
לשם מה? אני לא רוצה שיהיה לי עוד
מאיפה,
נובה.
אני יודע מאיפה אתה מביא את השאלה לשם מה. אני לא אגלה כאן מאיפה, אבל לשם מה התשובה היא לגבי התרבות היהודית, אין לשם מה. הקיום עצמו הוא, אופה, דפקתי עוד פעם על השולחן, מסתכלים עליי בעיניים קשות. הדבר הוא כשלעצמו.
כשלעצמו.
אני לא צריך שום הסבר בשום תירוץ, ואין לי הסברים מטאפיזיים. גם לך אגב אין.
לי דווקא יש, אבל...
תספר לי מה הם.
אני חושב
למה ש... למה אתה נאנח?
כי אני חושב שזה מורכב, ואני חושב
ש... אז כן, תציג את זה.
זה שזה מורכב.
הגיע הזמן.
כן. אני חושב שיש שני סוגים של היסטוריה. יש היסטוריה מדעית מצד אחד, ויש היסטוריה מקראית מהצד השני. אם אנחנו מזניחים את השאלה, מה מסוגי ההיסטוריה האלה הוא רלוונטי עבורנו, ומתמקדים בסוגי היסטוריה כפרדיגמות, אני שואל את עצמי שאלות, שתי שאלות. א', האם יש איזו חוקיות פנימית בתוך הפרדיגמה הזאת שיש לה משמעות ויש לה ערך כשלעצמו, אפרופו ערך כשלעצמו, ומצד שני, האם יש שם כלים שיכולים לסייע לנו לחיות בכאן ובעכשיו בצורה מוצלחת יותר?
יואל, אז אתה אומר את הדברים עצמם.
לא,
כלומר, רגע. יש ערך שעומד בפני עצמו.
אתה מוכן רגע לתת לי?
לא. יש ערך בפני עצמו, אתה אמרת הרגע, אני מסכים איתך.
אז אני רוצה להשלים את הרעיון. ערך, כן, מסכים איתך ערך כשלעצמו, ערך אינטרינזי, למדתי אצל עדי צמח בפילוסופיה, אני יודע מה זה, תאמין לי, מצוין. אבל, הנושא הזה של והגית בו יומם ולילה.
יופי.
כן? ותאר לי בנו בתור, רק כל הסיפור הזה של להגות בו ולהגות בו ולהגות בו ולהגות בו ולהגות בו עוד ועוד ועוד ועוד, ומי שלומד תורה זה...
בוא נשאיר ותאר לי בנו.
ותאר לי בנו בתור,
ותאר לי בנו במצוותיך, ויחד... הלאה, נו.
בוא נעשה רגע ניסוי כלים. אילולי הבטיח אלוהים לאברהם, לזריחה אתן את הארץ, האם אתה מסכים איתי שלא היינו גרים פה היום? לא היה מתרחש הפרויקט הציוני, אתה מסכים איתי?
כן.
יפה. המעשה המטורף כבר נעשה. אבות אבותינו עשו מעשה מטורלה לחלוטין, ואחרי 3,000 שנה שלא גרו פה, חזרו לפה, בנו מדינה, הקימו תרבות, הקימו חברה, כל מה שאנחנו יודעים. המעשה המטורף כבר נעשה. עכשיו, בואו רגע נלך למקרא ונשאל את עצמנו, לשם מה? אלוהים נותן לאברהם את הארץ. גם זה טוב, נמצא לנו מצוין. בקורפוס היהודי.
כמה, יש לנו עוד 5-7 דקות?
כן, יש עוד 5-7 דקות.
יופי.
דקות, כן.
טוב, אז אני סדר קטן אעשה. קודם כל, לא 3,000 שנים עברו מאז שגרנו פה, אלא בערך 1,000 שנים מאז שחדלנו לגור כאן. 2, יהודים גרו פה עד שהם עזבו מרצונם במרוצת של 500 שנים בערך. בין שנת 500 ל-1,000 לספירה, בל נשכח, הם עזבו מרצונם החופשי, כן, כן. ואף אחד לא גירש אותם.
לא בסדר.
אז קודם כל, למה אני מדגיש את זה? קודם כל, כי זה היסטוריה וזה חשוב מאוד. בית, אתה עשית לי קודם חלוקה. אתה עשית חלוקה גדולה מאוד.
שלא הייתה גלות בעצם, זה אחד מה...
נכון. ואתה עשית קודם חלוקה. ההיסטוריה הריאלית, וההיסטוריה ה... לא יודע מה, נקרא לזה המטאפיזית. ואני רוצה לטעון ששתי ההיסטוריות הללו מחוברות זו עם זו. תפקידי לחשוף את ההיסטוריה הריאלית רק מתוך היסטוריה ריאלית כפי שהייתה, בלי המיתוסים והאגדות. כמו למשל שגורשנו מהארץ וזה לא נכון, רק כך אני יכול לחיות בשלמות נשמה ולהגיד, מתוך זה אני בא לחיות כאן. יהודים עזרו את הארץ ועדיין אין בכך שום פגם ושום צונות שהם חזרו לכאן. ושאלת אותי עכשיו את השאלה החשובה, למה חרף ההבטחה או כן בגלל הבטחה או לא בגלל הבטחה, אני אגיד לך אדוני, זה לא אכפת לך, הייתה הבטחה, נוצרה היסטוריה, ואני אגלה לך שוד, גם אם יתברר מחר עובדות של ממש, שלא היה אברהם אבינו ולא הייתה הבטחה, לא אלוהית ולא לא אלוהית, עדיין בשבילי ארץ ישראל, ארץ ישראל, לא המדינה, המדינה זה
הכלי שלנו. אני חייב להגיד לך מה אשל היה אומר עליך.
מי היה אומר
עליך? אשל אמר שמי שחושב...
הרב אשל, הפרופסור הידוע, אברהם אשל, כן.
אמר שמי שחושב, אפרופו המטאפוריקלי ספיקינג, כן, מי שחושב שמעמד הר סיני היה מטאפורה, לא, אני מאלה שחושבים, כן, לא מבין על מה הוא מדבר.
אז הוא אמר. אז הוא אמר, הוא גם הלך את האל עם מרטין לותר קינג, ואני לכן לא שוכח את הדבר הנפלא, הוא היה איש מדהים אגב, מדהים, כן. מדהים, אין כאלה היום, mm-hmm. לא נזלזל בו חלילה בחס, אני רק לשבחו רוצה להזכיר, פרופסור ורב מסוגו, שהיה מהתומכים הראשיים, וצעד יחד עם מרטין לותר קינג.
חזרה לענייננו.
כן.
הרי אנחנו יודעים בעצם לשם מה אלוהים רצה לתת...
יואל, אתה יודע מה? לשם מה?
לשם מה? בוא נסתכל על דברי הנביאים.
תגיד,
חזון אחרית הימים?
בבקשה, שים את זה על השולחן. אני רוצה להדגיש, אני ממש עכשיו אני אמרן ברשותך, דיבה.
אז אני
רוצה להדגיש.
קודם כל,
תן לי להדגיש משהו, זה בשבילך. כן. ליואל יש תורה, שעניינה אחרית הימים, וזו ההזדמנות שיואל יציג אותה ממש. דבר.
אוקיי. חזון אחרית הימים, אני מתייחס לחזון אחרית הימים, כפי שהנביאים מדברים עליו, וגר זאב עם כבש, ונמרים גדי ירבט, וכל הסיפור הזה, ותחיית המתים, וכל הסיפור הזה, שזה מעניין ונחמד, כן, וזה בעצם התכלית של הפרויקט הציוני, להביא לכך שמציון תצא תורה. עכשיו, איך אני לוקח את כל המושגים האלה, ומתרגם את זה לפרוגרמה מעשית קונקרטית, שיכולה לקדם אותנו לאיזשהו סוג של חיים שהם איכותיים יותר, טובים יותר ומוצלחים יותר. כי כשאני מדבר על חזון אחרית הימים, קודם כל בוא ניקח את ה-30,000 רגל אל הקרקע. חזון אחרית הימים זה לא סוף העולם, זה רק תחילתו. זה הסוף של עידן שבו אנחנו סופרים את החיים שלנו בצורה של זמן, בשניות רגל, שעות, דקות, שעות, ימים, חודשים ושנים, ועוברים לתודעת נצח, אוקיי? אנשים מוארים, אנשים צדיקים, אנשים על MD, אנשים... תודעת נצח. מפסיקים לחשוב. מפסיקים לחשוב. עכשיו, זה במובן הרוחני, איך אני מתכנן את זה לפרוגרמה מעשית? זה אומר שאנחנו חיים בעולם ללא רעב. שאנחנו חיים בעולם ללא מלחמות, שאנחנו חיים בעולם שאנחנו מגבירים את שיתוף הפעולה, מגבירים את האמון ומפחיתים את החיכוך, יש לנו לאן לצעוד, ועולם כזה זה עולם שאנחנו יכולים לשאוף אליו, ולכן כשאתה מעמיד מושג כמו חזון אחרית הימים, ובונה סביבו פרוגרמה מעשית להשביח את החיים שלה, אני חושב שאין טוב ממנו, לא במובן המיסטי, לא במובן התיאולוגי, אלא במובן של... אם אני מסתכל על הקורפוס היהודי, על הוקטורים שהביאו אותנו לפה ומניעים אותנו קדימה, יש לנו המון מה לעשות והמון לאן להתקדם.
אילו הייתי מראיין אותך, הייתי אומר, שמע יואל, נפלא, ואתה חידדת את ה... הייתי אומר, התזיס שלך עד כלות, למה אתה צוחק? חידדת עד כלות, ואני רוצה לעשות איזה קיול לעניין הזה, ברשותך האדיבה.
כן.
אתה בא ואתה אומר, העם היהודי מסתובב, מבחינתי אתה לא יודע כמה אתה צודק. העם היהודי מסתובב במשך כל ימיו, עם איזשהו רעיון שמצד אחד משיחיות, שהיום צועקים על המשיחיות ואנשים לא יודעים על מה הם מדברים בכלל, משיחיות משמע העם היהודי כל ימיו צפה קדימה. הסתכל לזה שמאופקים שבכלל הוא לא ידע לאן הוא מסתכל, וכל הזמן התכוון מומנט העתידי לבוא יום אחד של עולם מתוקן. מתוקן בלי הקלקולים, נניח מאז שאדם גורש מגן העדן, העולם מקולקל, הוא התכוון לתיקון. הנצרות שיחקה עם הרעיון הזה וקלקלה אותו.
לגמרי.
לא, אני לא יכול להיכנס שם, לא מכמה דברים, היא קלקלה אותו, והיהודים נשארו עם זה, ועכשיו מופיע יואל חשין אחד, אני הייתי אומר, יואל בא לחלומות, יוסף בא לחלומות, יואל בא לחלומות, ובא ואומר, אני חותר לאותו מומנט שקיים בניגוד למה שאנשים חושבים, אחרית הימים, שהטבע ישתנה, כל המתים יקומו ויסתובבו כאן, איפה יחיו, לא חשוב בעיה, מה יהיו היחסים בין אבא לבין בת, אישה, גרושים, מתים, אלמנים, כל זה, ואתה הולך בדרכו של הרמב״ם. כי הרמב״ם בא ואומר שאותה חוויה של מה יקרה כשיבוא המשיח, שום דבר בחוקי הטבע לא ישתנו, אבל ישתנה אותו דבר שאתה מדבר עליו, אחרית הימים, למור המציאות האנושית ישתנה. זה חלום אדיר.
לא, אבל אני חושב
אני בעד זה.
אני חושב
אני תומך בזה.
ואחד מהדברים שאנחנו צריכים לעשות זה להעביר את heaven, heaven שזה מילה נרדפת לשמיים, אבל גם לגן עדן, ואנחנו צריכים להפריד בין השניים. יש שמיים ויש גן עדן. גן עדן הוא על הקרקע. אנחנו יכולים להביא את הגאולה כאן ועכשיו, לא רק אחרי שנמות, שזה עוד עבודה שאנחנו נצטרך לעשות.
אז אם כך, מה זה גירוש מגן העדן?
טוב, אנחנו נצטרך...
עוד תוכנית, טוב, בסדר.
כן, כן, תשמע, יש לי בשורה טובה ובשורה רעה. הבשורה הטובה שאנחנו יכולים להמשיך ולדבר, הבשורה הרעה היא שאנחנו נצטרך לעשות את זה מחוץ לתוכנית.
טוב, אני יכול להגיד משפט בכל זאת?
משפט קטן, משפט קטן.
אני רוצה לציין שיואל, אתה איש צנוע כידוע, ואתה, אל תעשה לי פרצופים עכשיו, אני אמשיך לדבר. אתה יכול לסגור את ההקלטה, מה אכפת לי. אתה עומד להוציא ספר נפלא, שהוא נובלה שאתה אמרת אותה וכתבת אותה, ושעוסקת בציפורים ועוסקת באחיך המנוח שנדרס שניאור, וזה הולך להיות אחד הדברים הפלאיים ביותר שיצא בספרות העברית בעידן שלנו.
תודה רבה על הפרומו, אני מודה לך, צדיקים אל סתם, אני צוחק. אלעזר, בוא נוריד את האוזניות ונמשיך לדבר, רק פשוט לא נהיה מוקלטים, זה בסדר.
יואל, תודה רבה לך.
תודה רבה לך.
כלכלה מבראשית. יואל חשין עושה ריסטארט לסטארט-אפ הציוני. הפודקאסטים של 103 FM.